שלום הרב לייטמן.
שלום.
השבוע אנחנו מציינים את יום העצמאות ה-74 של מדינת ישראל. מצד אחד יש הרגשה של גאווה עצומה על כל ההישגים, על כך שבפרק זמן כל כך קצר ותחת איומים בלתי פוסקים, הצלחנו לבנות פה באמת מדינה משגשגת מבחינה כלכלית, עוצמה צבאית. מצד שני, יש איזו הרגשה שאל מול כל העוצמה, זה בכל רגע יכול להתפרק. סקר חדש מראה שחצי מהישראלים חוששים שעלולה להיות שואה שנייה לעם היהודי. אני כאבא לארבעה ילדים אומר לך ככה מלב ולב, מתי נגיע ליום שנרגיש יציבות בקיום שלנו כאן? שזהו, זה פה וזה מתקיים. מתי נגיע ליום הזה כבר?
מתי שנרצה ברצינות שיהיה.
מישהו לא רוצה?
אנחנו לא רוצים.
מי?
כולנו.
אני לא מכיר אנשים שלא רוצים שהמדינה...
כולנו לא מבינים שזה הכל תלוי רק בנו, ויציבות וביטחון הם תלויים רק בנו.
במי? בנו הישראלים?
כן.
אבל אנחנו תלויים פה באלף ואחד גורמים מסל...
לא, הם תלויים בנו ולא אנחנו בהם.
אתה סומך על הכוח שלנו?
כוח הרוחני שנמצא בנו ואנחנו לא מפעילים אותו.
איזה כוח זה?
כוח של חיבור ואהבה בינינו בלבד.
עליו אתה בונה שהוא ייתן את היציבות?
כן, אין עוד כוח בעולם שאפשר עליו משהו לבנות.
אז למה היום הוא לא נותן לנו יציבות?
כי אנחנו לא משיגים אותו, לא מגלים אותו בינינו. הכוח הזה שאנחנו נתייחס אחד לשני באהבה, בחיבוק, זה כוח הבורא. אז אנחנו כביכול שלוקחים את הכוח הזה, ועל ידו אנחנו בונים את המדינה, את העם, את העולם אפשר לבנות עליו.
למה עד היום לא הגענו למנוחה והנחלה?
כי אנחנו לא רוצים לבנות באמת ברצינות על יסוד האמיתי, את העם והאומה והמדינה.
מה מפריע לנו? צריך לוותר כל אחד על משהו פה בסיפור?
כן.
על מה?
על זה שהוא מסתכל על הזולת, על היהודי שמחוץ לו. כן? שמסתכל עליו כמו על זר.
ככה אתה מרגיש?
כן.
שאנחנו מסתכלים אחד על השני כמו על זרים?
כן.
זה מה ש... לא נותן לנו להגיע פה ליציבות?
בדיוק.
איך אנחנו צריכים להסתכל אחד על השני?
איך אנחנו צריכים להסתכל? כמו על האחים? ולא אחים לצרה, אלא אחים.
מה אתה מאחל לנו ליום העצמאות?
שאנחנו נבין מה זה נקרא עצמאות, איך אנחנו מגיעים לעצמאות, בונים את עצמאות, ומשתמשים נכון בכוח העצמאות.
מדינה עצמאית, מה הופך אותה לעצמאית?
מדינה עצמאית היא אוסף של האנשים שבחיבור ביניהם מגלה את הכוח העליון שהוא מקנה להם כוח הערבות וחופש מהאגו שלהם, שזה נקרא להיות עם חופשי, להיות עם חופשי בארצנו, ברצון שלנו, האגואיסטי, שאנחנו נתעלה מעל האגו שלנו, ובחיבור הזה בינינו נהיה חופשים מהאגו שלנו, וזה נקרא מצב העצמאות, שאנחנו עצמאים, למעלה מהאגו, וכך אנחנו בונים בצורה כזאת את גם כן מדינה, העם.
ישראל יציבה, זה משהו שיקרה מתישהו?
מתי שאנחנו נבנה את זה בצורה כזאת, אז הייתי יציבה.
אתה חושב שאתה תזכה לראות את ישראל יציבה?
אני לא יודע. אני לא יודע, אבל זה שזה יהיה בטוח.
אני מאחל לך שתזכה.
יהיה תלוי בעם.
תודה. לקנאה יצא שם רע של רגש לא רצוי שראוי להתגבר עליו. בספרות בעולם אפשר למצוא המון סיפורים על קנאה ועל התוצאות ההרסניות ממנה. אם אני מסתכל על עצמי באופן אישי, אני יכול להגיד לך שלפעמים אני רואה שהקנאה גורמת לי לרצות משהו שלא חשבתי בכלל שאני ארצה, אבל פתאום היא מתעוררת, פתאום אני רואה שוואלה, יש לו, גם אני רוצה. עד לרמה שזה ממש כאילו שורף אותי מפה בפנים. יש לך איזה הצעה איך להתגבר על הקנאה?
אני לא חושב שזה טוב.
מה לא טוב?
להתגבר על הקנאה. צריכים לבדוק עד כמה שהקנאה עצמה היא מכוונת אותך לאיזה הישגים. ואני לא רואה בה שום דבר רע. דווקא ההפך. היא מקדמת, דוחפת את האנשים... איך אנחנו אומרים לילד הקטן, תסתכל, תסתכל איך שהוא עושה, תנסה לעשות גם כן כמו, וכן הלאה, אנחנו מעוררים בהם קנאה, כי זה כוח גדול להתפתחות.
אז מתי הקנאה היא רעה ומתי היא טובה?
שהיא לא באה כדי להרוס את השני, אלא היא באה כדי לבנות אותי.
אז היא טובה?
אז היא טובה.
יש משפט כזה פתגם, קנאת סופרים תרבה חוכמה.
כן.
מה הוא אומר בעצם?
שקנאה נכונה, היא דוחפת אותי ללמוד, להתפשט בחוכמה שלי, להתקשר לאחרים וכן הלאה. כן, תרבה חוכמה.
מה השורש הרוחני של קנאה?
שורש הרוחני של קנאה זה שאנחנו... באים מגוף אחד, מלב אחד, מרצון שנקרא אדם הראשון, והיינו פעם יחד, והיינו אז מלאים בכל האור אינסוף, ואחר כך שאנחנו בחטא הדעת התרחקנו זה מזה, אז יוצא לנו שבכל אחד ואחד נשאר רושם מהרצונות האחרים, ואז מדי פעם אנחנו מרגישים את עצמנו, שנמצאים בקנאה למילואים של הרצונות הזרים, ומזה באה קנאה.
זו הסיבה לכך שאני מסתכל על מישהו שיש לו משהו ואני אומר אני רוצה גם?
כן.
לאן זה אמור לקדם אותנו?
לזה שאני רוצה להתחבר אליו, ויש בו בתוך משהו שהוא רואה בי, שרוצה גם שזה יהיה לו, אז בוא אנחנו נתחבר ויהיה שלי שלך ושלך שלי.
שלי, תגיד לי את זה במילים פשוטות, נתחבר ואז מה יהיה?
אם אנחנו נתחבר יחד, אז כל מה שיש לי זה יהיה אצלך, שלך, וכל מה שיש שלך זה יהיה שלי.
זאת אומרת, הקנאה זה מנוע שצריך להביא אותנו בסוף לאיזו השתתפות?
כן, ודאי. בלי זה לא הייתה לנו מגע זה עם זה. כי מתחת לקנאה יש לנו האגו שלנו, שאנחנו מסתכלים על אחרים, ורוצים מה שיש להם שיהיה לנו, וככה כל אחד ואחד. אז בעזרת הקנאה, בעזרת האגו, הרצון לקבל הזה, שאנחנו רואים שיש בשני מה שאין לי, ומקנים זה בזה, על ידי זה אנחנו מתפתחים. כל אחד יהיה כלול מכולם, כל אחד יהיה כמו כולם, עד כדי כך שהוא יכול לקלוט בתוכו רצונות, מחשבות, תכונות של כל אחד.
קנאה הולכת עם אהבה?
זה כבר תיקונים. כן.
איך הם עובדות יחד?
קנאה ואהבה זה שאם אני מתייחס יפה לזולת ואני אוהב אותו, אני קונה ממנו תכונות שלו, מטרות שלו, ערכים שלו, אז בזה אני מגדיל את עצמי ומקדם את עצמי בהתפתחות. וגם הוא אותו דבר.
תודה. יש כתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ על פרופסור שחוקר שימפנזים כבר עשרות שנים, והוא גילה שלשימפנזים יש התנהגויות חברתיות שמצביעות על מערכת מוסר והגינות שלא כל כך שונה מהמערכת החברתית שיש בינינו. לדוגמה, הוא מספר על שימפנזה מבוגרת וחולה שקיבלה עזרה משימפנזות אחרות שלא היו קשורות אליה ולא ציפו לקבל ממנה שום דבר בתמורה. הכל בשם הדאגה למצב שלה. הוא אומר שמוסר ודאגה הדדית זה לא משהו שאנחנו, בני האדם, המצאנו ופיתחנו, זה טבוע בנו ביולוגית. השאלה שלי אליך, אם כך, במה מותר האדם מן הקוף?
אני לא חושב שיש משהו. אני לא חושב. אלה סך הכל אותם הרצונות, אותם המחשבות, חשבונות למיניהם, רק ההבדל בכמה שהרצונות האלה יותר גדולים, פחות גדולים, בכל מיני סוגים, אבל הסגנון, התקללות זה עם זה, והתרחבות, דעות, רצונות וכן הלאה, זה אותו דבר. זה אותו דבר. ולכן יש כאן קינה, תאווה, כבוד, שליטה. אנחנו רואים כל הדברים האלה, רק אצלם זה לא מתפתח יחסית כמו אצל בני אדם. זה מתפתח אבל מאוד מעט.
הוא נותן עוד דוגמה על זכרי אלפא. הוא אומר, זכרי אלפא, בניגוד למה שאנחנו חושבים, הם עסוקים דווקא ביצירה של פשרות ועזרה לחלשים בין הזכרים שתחתיהם.
כן, בשמירה.
יפה. אני שואל את עצמי, זה נראה לי יותר חכם ממה שקורה אצלנו, כי אצלנו אני לא רואה שכל אחד שעולה למעלה דואג לכל מי שתחתיו שיהיו בסדר אחד עם השם. אילו, יש דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם.
בטוח. כן. כי הטבע ידירה בהם כאלה צורות התנהגות שכדאי לנו ללמוד.
אז אולי אנחנו צריכים לבקש מהקופים שיבואו ללמד אותנו איך להיות נכון, איך להתייחס נכון אחד לשני.
תנסה.
אבל זה כאילו הפוך על הפוך, אנחנו התפתחנו מהם באבולוציה, אז איך הם יותר מפותחים מאיתנו?
אני לא חושב שכל כך אנחנו מהם התפתחנו. כי כל מיני צורות התנהגות מה שיש אצלם, נכון להיום, הם בעיקר חיוביים להתפתחות החברה שלהם.
ואנחנו?
ואנחנו לא יכולים להתגאות במה שאנחנו מתפתחים.
אז למה אומרים על האדם שהוא נזר הבריאה, היצור הכי מפותח?
חס ושלום. חס ושלום. על האדם שאתה רואה אותו ככה, כמו שבכל העולם, ברחוב, המסכן הזה שלא יודע מה לעשות עם החיים שלו.
אז יש בנו פוטנציאל לא ממומש?
יכול להיות שיש פוטנציאל, רק אנחנו לא יודעים איך לממש אותו לבטוח.
מהו מימוש נכון שלנו כבני אדם?
בקשר בינינו להגיע להתפתחות כזאת שאנחנו נרגיש דרגה עליונה מאיתנו, ודרגה הזאת היא מביאה אותנו לגילוי כוח העליון שברא אותנו.
איזה מין כוח זה?
אם אנחנו נמצאים בדרגות ההתפתחות דומם, צומח, חי, מדבר, ובדרגת המדבר אנחנו נמצאים כבני אדם שבעולם הזה וקוף תחתנו, אז מעלינו זה כוח העליון. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לדמות לכוח העליון?
מה?
אז אנחנו צריכים ללמוד מהחיים שלנו מה אנחנו צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות מעצמנו כדי להידמות לכוח העליון.
מה אנחנו צריכים לעשות מעצמנו כדי להידמות לכוח העליון?
רק לאהוב זה את זה. רק לאהוב את זה. אצל קופים זה נמצא במשהו, אבל בצורה אינסטינקטיבית, טבעית.
ואצלנו?
ואצלנו לגמרי לא.
למה?
כדי שאנחנו נגיע ונפתח את הדרגה הזאת בכוחותינו עצמנו.
זה ישים אותנו במקום שהוא יותר גבוה מקופים?
ודאי. כי אנחנו נעשה את זה בעצמנו.
תודה. יש נבואה שפרסם שייח מתנועת החמאס לפני 30 שנה, ובנבואה שלו הוא אמר שבשנת 2022, בין תחילת חודש הרמדאן לבין חודש יולי, ישראל תושמד. השייח הזה גורש ללבנון לפני 30 שנה, והנבואה שלו מעוררת היום גל של התלהמות והסתה של ערבים ישראלים וערבים מהשטחים ברשתות החברתיות. מה דעתך על הנבואה הזו? לפי הנבואה יש לנו לא יותר פחות מחודשיים.
בסדר. נחיה ונראה.
יהיה בסדר?
בטח שכן. איזה ששייח הערבי שונא ישראל שמגלה את הנבואה שלו.
הוא עשה איזה חשבונות מתמטיים לפי כל מיני פסוקים וכל מיני כאלה.
שיעשה מה שהוא רוצה. עשינו כבר חשבונות לפניו. מלפני אלפי שנים קיבלנו על זה גם כנוקי מלמעלה, על ידי הנביאים הנאמנים עלינו, ולכן אין שום בעיה. אתה יכול להירדם ממש בשקט בערב לא יקרה לך שום דבר.
הדברים שלו הזכירו לי את הנאום של נסראללה בזמנו, נאום קורי העכבי, שהוא אמר, העוצמה הצבאית של ישראל היא רק מכסה על חולשה פנימית, על התפוררות פנימית שלנו כחברה. אתה חושב שישראל תמשיך להתקיים? כאילו בטווח הארוך?
בטווח הארוך כן, בצורה כזאת כמו שעכשיו, לא.
צריכים להחליף צורה?
אנחנו צריכים להחליף צורה, אנחנו צריכים להחליף שנאה בינינו לאהבה.
אתה חושב שיבוא יום והערבים יקבלו את הקיום שלנו כאן, ישלימו איתו?
זה לא צריך לבוא מאיתנו ולא מהם, אלא מלמעלה.
מה זה אומר?
מלמעלה, מכוח עליון. למה? מכוח עליון הם צריכים לקבל. מאיפה בא להם את השיטת הדת שלהם? מאיפה באה לנוצרות שיטת הדת שלהן?
בסופו של דבר, הכל התפתח מהיהדות.
זהו, אז ככה קיבלו מלמעלה. ועד היום הם נאמנים לזה, כן. ככה זה יהיה.
אז מה הם צריכים לקבל היום מלמעלה כדי שישלימו עם הקיום שלנו כאן?
שאנחנו נמצאים ברומו של עולם, ואנחנו מושכים את הכל לעולם לחיבור הכללי, בין כולם, ערבים, נוצרים, יהודים, את כולם.
אז במי זה תלוי שהערבים יקבלו את הקיום שלנו כאן?
בנו.
בנו היהודים?
כן.
מה אנחנו צריכים לעשות כדי להבטיח את זה?
אנחנו צריכים בשביל זה קודם מכולם לקיים את הדברים האלה. חיבור בינינו.
אם נהיה יותר מחוברים פה, בתוך הארץ?
בטוח שהם, בלי לרצות, כן לרצות, גם כן יצטרפו אלינו.
מה זאת אומרת יצטרפו? תתאר לי את התמונה. היום רוצים למחוק אותך, להעיף אותך מפה. מה יקרה מחר, אם תהיה קצת יותר מחובר?
תתחיל עבודת החיבור, באמת חיבור, בין היהודים, למעלה מכל ההבדלים, ואז אתה תראה עד כמה שהם יבואו אליך וירצו להיות איתך.
מחוברים גם כן?
כן.
למה היום הם לא רוצים להיות מחוברים אלינו? היינו יכולים לתת להם אלף ואחד דברים טובים, והם לא במצב איי איי איי, אז למה הם לא באים להתחבר כבר עכשיו?
כי אתה לא נמצא בחיבור עם עצמך פנימית.
מה הקשר?
קודם אתה צריך להיות מחובר.
מה מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? שגורם לך לומר לי כזה דבר. שההשלמה של הערבים עם הקיום שלנו כאן תלויה באיך אנחנו מתייחסים איש לאחיו היהודים. מה אתה רואה?
אני רואה בהם ובכלל בכל אומות העולם מסות מיליארדי אנשים שמחכים מתי הם יכולים לבוא ולהצטרף אלינו יחד כולנו שנהיה בחיבור בין כולם.
למה זה חשוב להם להיות מחוברים אלינו?
כי רק אנחנו יכולים לקשור את כל האנושות לכוח אחד שמחבר את כולם.
זה מין פטנט ישראלי כזה?
Mm-hmm.
מה הפטנט?
זה פטנט, זה... איך להגיד? זה לפי חוקי הטבע.
מה הסוד? מה הסוד של החיבור?
שאנחנו מחוברים עם כוח עליון, וכדי להתחבר לכוח עליון צריכים אותנו, והם משתוקקים להיות גם כן מחוברים לכוח עליון, מצד הימין שלנו, ונוצרים מצד השמאל שלנו, וכך אנחנו כולנו בגימל קווים, יבוא ונתחבר בבורא בכוח העליון.
אז למי שייך הכוח העליון?
לכולנו.
לכולם?
כולם, ודאי.
ומי הוא הכוח העליון, או מה הוא הכוח העליון?
כוח האהבה.
תודה. שי לי שינדלר היא עיתונאית שהחיים שלה השתנו בעקבות אקזיט גדול שעשה בעלה הייטקיסט ויצרה סרט בשם העשירים החדשים. הסרט הזה הוא בעצם מתאר תופעה ישראלית די חדשה של אנשים שבגיל מאוד צעיר הקימו סטארט-אפ, עבדו קשה, הצליחו למכור אותו בהמון כסף ובעצם השתנה עולמם. מה שהיא מספרת בסרט זה שבעצם אחרי השינוי מתחילות בעיות שלא דמיינת קודם. אנשים מתייחסים אליה, היא כבר לא בטוחה אם מתייחסים אליה בגללה או בגלל הכסף שלה. הילדים שיגדלו, היא לא יודעת בדיוק איך לחנך אותם ככה שלא ייצאו מדי מפונקים. השאלה שלי אליך, אולי יש לך עצה למתעשרים החדשים הישראלים, איך להסתדר עם המציאות החדשה?
צריכים לפחד בזה. אני פעם הייתי עשיר. היה לי פנטהאוס, מרפאה גדולה. ולא היה שום הגבלה. והרגשתי שאם אני ממשיך בצורה כזאת, אני הולך למכור את עצמי לכל החיים האלו. וזהו.
איך הם יכולים לשמור למשל על הילדים שיגדלו נורמלי ולא מדי מפונקים? אני מדבר איתך על בן אדם שפתאום מכר את הסטארט-אפ שלו ב-300 מיליון דולר. שלושה ילדים קטנים, גדלים. אבא, 300 מיליון דולר. איך לשמור על הילדים שיגדלו טוב?
אני לא יודע, הוא צריך להגביל את עצמו, הוא צריך להכניס כסף שלו, אני מדבר עליו, לא, mm-hmm. לא לפזר או משהו, מדברים בצורה ריאלית.
כן.
להכניס את הכסף שלו לאיזשהו תוכניות חיסכון, התפתחויות, לא יודע מה, קרנות, ולשאיר לעצמו רק מה שהוא צריך בצורה נורמלית לחיות. ובצורה כזאת שאנשים שמסביב לא מרגישים בו שום דבר מיוחד.
זה חשוב?
זה מאוד חשוב. ולילדים זה עוד כמה וכמה חשוב.
מה בדיוק חשוב? מה הוא צריך להקפיד ביחס לילדים, נגיד?
לא לראות להם שהוא עשיר.
זה יקלקל אותם? זה יקלקל אותם אם הוא יראה להם?
ודאי. ודאי שיקלקל.
מה לגבי ההמשך של ההתפתחות שלו? בן אדם צעיר, שנות ה-20, 30, הקים סטארט-אפ, הצליח, מכר אותו, אופה. מה השיא הבא שאליו הוא יכול לכוון את עצמו? הוא רק בתחילת החיים שלו, בן אדם צעיר. איזה מטרה לשים לך?
אני לא יודע מה, 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 מה אני יכול להגיד. מצאתי הייתי מכניס את כל הכסף האלו בצורה מחושבת בהתפתחות החברה, בהתפתחות היחסים בין בני אדם, ולעזור לאנשים עניים וכן הלאה. זה... אין לי מה להוסיף.
הסרט הזה, מה שהוא הראה זה שהחלום הישראלי החדש, להקים סטארט-אפ בגיל צעיר, למכור אותו בהמון כסף וללכת קדימה, גם אם אתה מגשים אותו, החיים אחר כך לא הופכים להיות מושלמים. זה מה שהסרט הזה מראה. יש לך פתאום בעיות שלא חשבת קודם שיש. מה יכול להיות חלום שיחזיק? שאם אתה משיג אותו, עובד קשה, משיג אותו, הוא טוב, פשוט טוב. אתה יכול להציע לי כזה חלום?
לא. כי זה מעלינו. אני צריך להגיע למצב שהחלום שלי הוא בלתי נגמר. שאני קשור עם הרבה אנשים, ואני תלוי בהם, והם תלויים בי, ואנחנו שמחים, ומודים לכוח עליון על זה שבאמת מספק לנו חיים טובים, באהבה, בחיבור, בהרגשה נכונה יפה. כי כמה אני יכול למלות את עצמי עם לראות כל מיני דברים בעולם, עם איזה יחטה, או עם איזה אי באמצע קיאנוס, מה יכול להיות? אין בזה, גם לא שאין בזה גבול, יש בזה גבול. זה לא, אלא העיקר הוא שאדם יראה עד כמה שהוא נמשך לתכלית הבריאה.
איך אתה מגדיר את התכלית הזו?
תכלית הבריאה זה שכולנו נמצאים בשמחה. באושר. ואז אתה באמת יכול להרגיש מה זה נקרא חיים מאושרים, בלתי מוגבלים.
מה הופך אותם לבלתי מוגבלים?
שאתה רואה שכולם סביבך מאושרים.
זאת אומרת, החלום שלי לתת מכה, להמציא איזה סטארט-אפ מנצח, למכור אותו בגדול. אם החלום הזה נסגר בגבולות שלי, אתה אומר, בטוח הוא...
פגוע. כן.
אז איך להתרחב? איך להתרחב?
אם אתה דואג ל... ל- ל- לאנשים אחרים, לזולת, ומשקיע בהם, אז זה מה שנשאר לך לנצח.
תודה. עכשיו, בטקס הדלקת המשואות, ריטה, הזמרת, נבחרה להדליק משואה. ריטה עלתה לארץ מטהרן בגיל 7, והיא מספרת ככה, הילדים בארץ לעגו לי, נשבר לי הלב ורציתי לחזור לטהרן. כששרתי בכיתה, התחלתי להרגיש שייכת. ורציתי לשאול אותך, זה רק דוגמה אחת. אתה רואה כל הזמן כאלה דוגמאות, למה יש לילדים נטייה ללעוג למי ששונה?
אגו שלנו, במיוחד בילדים. ילדים הם מחזריים.
למה?
הם לא מרגישים, אין להם עדיין... הם עדיין לא ספגו מכות מספיק כדי ללמוד מהמכות האלה שאסור לעשות את זה למישהו, כי אצלו זה גם כן כואב, ויכולים לבוא אליך גם כן בחזרה שוב את הכאבים האלה במכות האלו. הילדים הם לא מרגישים את זה.
אותה ריטה בת 7 שהילדים כולם לועגים לה, או כל ילד אחר שלועגים לו, מה הוא מרגיש?
הוא מרגיש שהוא הכי ירוט. ירוט. שאין מישהו בעולם פחות ממנו. ובשביל מה לו לחיות בצורה כזאת, ומה הוא יכול לחכות עוד עד החיים שלו, שאין אף אחד בחיים ש... שיכול להיות חבר שלו. ואדם אז מרגיש שאין לו מקום בחיים.
ממש ככה.
כן.
נורא.
זה טוב מאוד.
במה?
זה מלמד את האדם שהוא צריך לחפש איך בכל זאת הוא יוצא מהמצב הזה לאמת.
איך?
הוא צריך חבר.
ומהי האמת שאליה הוא צריך לצאת?
הוא צריך למצוא כאלו יחסים עם בני אדם שהם נמצאים למעלה מכל החשבונות.
מה זה יחסים שהם מעל חשבונות? מה יש בהם?
שאני מוכן להיות מסור לחבר וחבר לי, ולכן יש בינינו אותו כוח מיוחד, אחדות, חיבור, ערבות, שאנחנו יכולים בזה להיות בטוח שננצח את כל השונאים שלנו.
זה מקסים. תודה, תודה לך הרב לייטמן.